תראו לי, זה מדויק בדיוק ככה, כמאז רצח רבין, ואחרי זה הבעיות שהיו להם עם ברק, הערבים פשוט לא יצאו להצביע, ועכשיו יש התעוררות, והם ראו שהם לא מצביעים, הם סובלים, ויכול להיות שהם יכריעו בנוקאוט מי יהיה ראש הממשלה הבא, מי יהיה בחירות שלישיות עכשיו, כי אם הם רק יצאו להצביע כמו יהודים, הם פשוט קובעים מי יהיה ראש הממשלה. וביבי, אתה אמרת בחוכמה, הוא מגדיל אותם כל הזמן. איך הוא מגדיל אותם?
בזה שהוא מתקיף אותם.
כל מה שביבי נלחם נגדו גדל. הוא נלחם נגד בן גביר, אז ממצב שלא היו לו כמעט בוחרים, הגיע ל-80 אלף קולות. הוא נלחם בגנץ, עשה מישהו ש... יומיים מה בפוליטיקה, הפך אותה למפלגה הכי גדולה. הוא נלחם בבנט ושקד, שם אותם בכנסת, למרות שהם קודם לא היו בכנסת. זאת אומרת שכל מה שהוא נלחם נגדו, גדל. הוא נלחם בליברמן, ליברמן עם אחר במנדטים מזה המון שנים. אז ביבי פשוט לא מבין את הקטע שהוא כל היום עסוק בלתקוף ולהילחם, ומה שהוא תוקף ונלחם נהיה יותר גדול. אז הוא עכשיו תוקף את הערבים, והציבור אומר, רגע, לא יכול להיות, ביבי תוקף את כולם כל הזמן. אז לא יכול להיות שהערבים כאלה גרועים, כי גם ככה הוא תוקף את כולם. והוא בעצם נותן להם לגיטימיות. אנשים שואלים את עצמם עכשיו, רגע, מה רע אם הערבים יתמכו בממשלה? זה כמו שיגידו שזה רע שיהודים יתמכו מבחוץ בממשלה בגרמניה. וביבי גורם לזה שיהיה להם הרבה יותר לגיטימיות, והם יהיו בסוף חלק מכריע לגבי מי יהיה ראש הממשלה.
טוב, תשמע, אתה...
בינתיים מסתבר שכל הלגיטימיות הזאת היא אהלן, מעניינים. דני. יפה, התגעגענו אליך מהפעם שעברה. שאול, אני מתפרץ ככה לדלת
פתוחה. לא, 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 בסדר גמור, שוקי.
הוא נתן את ה... הרי הוא אמר, כל מה שביבי עושה, באיזשהו שלב מגדיל.
כל מה שהוא נלחם נגדו.
בדיוק. הוא נלחם נגד בנט ושקד.
החזיר אותם לכנסת. יופי,
אז אני שואל, אבל מה שונה הבחירות האלו, שהוא נלחם נגדם, מהבחירות האחרות שהוא נלחם וכן הצליח?
מה שקורה, קודם כל, בחירות קודמות, הוא לא נלחם נגד ערבים, אלא רק ביום הבחירות. אבל לאורך התקופה הוא לא נלחם. עכשיו, מה שקורה שלאורך השנים, ביבי צובר עוד ועוד אויבים שהוא נלחם נגדם. זה תחשוב שכמו שיש איזה, נגיד, שחקן כדורגל, שבהתחלה הוא נגד שחקן אחר בקבוצה. אחרי זה עוד שחקן. כשהוא נגד כל השחקנים, אז כבר לא מאמינים לו. כשהוא נגד...
ומצד שני, למרות מה שאתה אומר, הוא עדיין מקבל קרוב למיליון קולות.
נכון.
בוא נגיד.
Okay. יש, עבר את המיליון.
כן, עבר את המיליון.
אני, ו... דווקא, אני דווקא רוצה להתעכב על משפט שאמר כאן דני, והוא מאוד מאוד מעניין. הוא העיר את עינינו שלמעשה ביבי, כאשר הוא תקף בבחירות של התשעה באפריל, הוא תקף את הערבים ביום הבחירות.
בדיוק.
הוא אמר, הערבים נוערים לקלפיות. זה מזכיר לי דווקא מושגים מעולם הכדורגל, או מעולם הכדורסל, מעולם הספורט, שמאמן... שיש לו אינפורמציה על הקבוצה היריבה, הוא שולף את האינפורמציה הזאת רק במהלך המשחק.
בדיוק.
והוא לא מגלה את האינפורמציה קודם, בכדי לא לתת לצד השני להתכונן ולתת את התשובה. ופה אולי בבחירות בספטמבר, כאשר הערבים ראו שביבי ממשיך לתקוף אותם, והוא תוקף אותם בחיי היום-יום, הם התארגנו ובאו ביותר מסות להצביע, והוסיפו למאזנם 3 מנדטים.
ממש.
אולי, אולי יכול להיות שאול על אותם רקע של הדברים, שהם ראו כמו החמאס לאחרונה שהצהיר, הזהיר את גנץ, לצורך העניין, אלו תתכונן, אנחנו באים גם אליך לתל אביב. אולי... אותם מצביעים הבוחרים הערבים ראו שיש אופציה להחליף את השלטון הזה שלא מטיב איתם, ומצד שני יש מישהו יותר חלש שאפשר לסחוט אותו והוא יכול להיסחט כי הוא טירון פוליטי. יכול להיות שזה מה שגרם להם לרוץ ולא דווקא השנאה כלפי ביבי.
אז פה אז זה מתקשר עם מה שאני שאלתי אותו קודם, והוא כבר התייחס לזה, שאם אנחנו נלך לבחירות בפעם השלישית, הערבים שהפוטנציאל שלהם...
24
מנדטים. 20% מהעם. ומה הוא מסביר, דני? הוא אומר, אם במצב של היום אנחנו נלך ונגיע למצב שאנחנו הולכים לבחירות בפעם השלישית, הם לא יקבלו 24 מנדטים, אבל הם יכולים לקבל 18, 19, 20 מנדטים.
זה מה שיקרה.
ואז הם ישפיעו מלכת תחילה על דמות הממשלה.
בהנחה,
וביבי דוחק אותם לדבר הזה.
בהנחה שזה יקרה, אבל עדיין יש שמאל וימין, יש כחול לבן. אם הדבר הזה קורה, אתה מסכים איתי שתוך שעות קמה ממשלת אחדות לאומית, מקצה לקצה, העבודה, מרץ, הדתיים, ליברמן, כולם יקומו ביחד ויעשו ממשלה.
זאת אפשרות אחת?
זה האפשרות היחידה שתהיה אם יהיה, 24 מנדטים או 20 מנדטים.
זה יכול להיות, אבל זה יהיה כבר נקודת על חזור.
זה נקודת על חזור, אבל עוד פעם, כשאתה מסתכל על ה... על המפה הפוליטית, בתוך המפלגות הערביות יש גם מפלגות תנועות שהן אנטי ציוניות, אנטי ישראליות, אנטי חברתיות, אנטי הכל.
תראה, אני לא נכנסתי למצע שלהם, אז אני לא מכיר אותם, אבל מה שאני כן יודע, שיש אינטרס גדול, במיוחד דיברנו על החמאס מקודם, לחמאס יש אינטרס שביבי יישאר. נגיד את זה מאוד פשוט. הוא מקבל כל מה שהוא רוצה, לא עושים לו שום דבר. יש לו אינטרס גדול שביבי יישאר. זאת אומרת שהחמאס לא רוצה שיהיה את גנץ.
ביבי חלש.
ביבי
מתאים להם.
ביבי מתאים להם. הוא משלם להם כסף.
אז אני אומר, מתאים להם. אם ביבי היום היה עם 40 או 45 מנדטים, עם ממשלה בטוחה, אני לא בטוח שזה היה מתאים להם.
הם לא מתרגשים ממנו, כי הם ראו שלא משנה מה הרכבים הקואליציונים שלו, הוא מעולם לא תקף אותם בצורה משמעותית, או עשה לנגדם צעדים שהוא, כשהוא היה באופוזיציה, דיבר עליהם, ולכן הם טוב להם, נוח להם איתו.
טוב, אתה עבדת שנים על ה...
קל מאוד לעבוד איתו, מסתבר.
כן.
קל מאוד.
כן, דני, אתה עבדת שנים על הספר אודות השיווק של ביבי נתניהו, ואתה מכיר את ביבי מלפנים ומבפנים, ואני רוצה לשאול אותך. אנחנו נמצאים היום בדיוק שבוע ויום לפני שגנץ צריך להחליט או צריך להיווכח אם הוא מצליח להקים ממשלה או שהוא מחזיר את המנדט לנשיא, ולאחר מכן 21 יום נוספים לכל חק בפוטנציה שיכול להציג 61 כן. תומכים. תן לי תמונת מצב, ואני אומר לך שאני לא יודע למה, אבל אני בתחושות שלי לא יהיו בחירות בפעם השלישית.
תראה, מצב נורמלי במדינה, הייתי אומר לך, בטוח לא יהיו בחירות, אבל אנחנו במצב לא נורמלי, אז כולנו מקווים שלא יהיו בחירות, כי תחשוב, אנחנו היום נמצאים כמעט שנה שלמה בלי ממשלה. בלי תקציב, בלי החלטות, בלי הצגות לגני ילדים, לבתי ספר, זה מצב נוראי. לפני כמה ימים שאלתי את עצמי, רגע, אם שנה שלמה אין ממשלה והמדינה מתפקדת, אולי לא צריך ממשלה, אולי נסתדר בלעדיהם, נחסוך תקציבים ונסתדר בלעדיהם. אבל שנה שלמה אין ראש ממשלה ואין ממשלה מתפקדת, זה מצב נוראי. עכשיו, כמו שאתה אומר, גנץ, יש פה קטע מאוד מעניין לגביו. אני חושב שהוא עושה טעות שהוא מחכה ומתמאמה. אני מבין שהוא רוצה למצות את האפשרויות, להראות שביבי זה שמכשיל, אבל הוא צריך להבין את העיקרון שנקרא העמדה המנצחת. העמדה המנצחת אומרת שאם יש לך את העמדה שנראה בתור שאתה המוביל, המנהיג, הראש, יבחרו בך יותר פעם הבאה. במחקר שעשיתי בארצות הברית, התגלה שנשיא מכהן, יש לו 75% לזכות שוב בנשיאות, אפילו אם הוא לא פופולרי, לא רוצים אותו וכדומה. זאת אומרת שאם גנץ יהיה ראש ממשלה אפילו ליומיים, לבחירות הבאות הוא יהיה הרבה יותר חזק.
בוא נצא מנקודת הנחה שיש הרבה מהמציאות במה שאתה מגדיר, אבל קיימת גם אפשרות אחרת. והאפשרות אחרת היא שמי שבעצם קובע את סדר היום זה אביגדור ליברמן ולא בני גנץ.
אתה צודק לגמרי, הוא הממנה והמחליט של ראש ממשלת ישראל הבא.
נו, אז לפי ההתנהלות של אביגדור ליברמן ביומיים האחרונים, כאשר הוא אומר, אם ביבי לא יעשה כך, או שגנץ לא יעשה כך, אני אעשה כך וכך, והכך וכך הוא הרי מוביל לכך שהוא בעצם רומז שלא תהיה לו ברירה, ועל מנת להציל את עם ישראל מבחירות בפעם השלישית, הוא ייתן ידו, אם מבפנים או אם מבחוץ, לממשלה צרה.
אני חושב שזה מה שהוא יעשה, ובאמת הוא מכין את הקרקע, כי הוא לא, בוא נגיד ככה, אין לו שום אינטרס שביבי יצא מהפלונדר שלו.
אין לו גם שום אינטרס ללכת לבחירות בפעם השלישית, כי שם הוא יודע איך הוא נכנס, הוא לא יודע איך הוא יוצא.
בדיוק, הוא היה לו הישג ענקי עכשיו, ולא בטוח שהוא ישחזר אותו.
לא, אבל כבר דיברנו על זה, שאול, אם אתה זוכר, ואמרנו שליברמן, אחרי 28 יום, יהיו עוד 21 ימים, שליברמן יכול להציע לנשיא איך הוא מרכיב ממשלה.
דיברנו על זה.
נכון.
דיברנו על זה, אתה זוכר? והנה התסריט שאז היה נראה...
מדע בדיוני מתקרב לזה.
מדע בדיוני פשוט מתקרב אלינו, שליברמן ירכיב ממשלה לא עם כחול לבן.
כן.
ולא עם הערבים. הוא יקים ממשלה...
על זה אנחנו מדברים.
עם הליכוד, עם הגוש.
הוא לא יכול, יותר קשה לו להקים היום ממשלה עם החרדים מאשר עם הערבים.
נכון. שם התמיכה אוטומטית.
כי בערבים, בערבים האנטגוניזם שלו נובעים מרקע שהוא נתפס אליו מלכת תחילה.
מאמירות שלא קרו,
כן. בדיוק, מאמירות. אין לו שם שום דבר אישי, לא נגד זה ולא נגד זה. בעניין של
החרדים,
חרדים, יש לו התחייבויות שם לבוחרים שלו, מכאן ועד להודעה חדשה, מה גם שהרושם הוא, וזה יגיד לך, אני רוצה לשמוע את דעתו של דני, שבבחירות האחרונות, אם קיבל ליברמן 8 מנדטים, 50% מזה הוא כנראה קיבל מהשמאל, על רקע זה שהוא לחם
נגד החרדים.
נגד החרדים ולא נגד הערבים.
ממש ככה. ואמרת משהו מאוד מעניין, שאין לו שום דבר אישי. ביבי עשה טעות חייו שהוא יצא למלחמה אישית נגד ליברמן. הרי ליברמן לא היה לו אינטרס להיות נגד ביבי, עד שביבי, כמו שאמרנו, זלזל בו, לא האמין בכוח שלו, ופשוט נכנס בו. וככל שביבי תוקף אותו יותר, ליברמן גדל. ובמקום לחבק אותו, ללטף אותו ולשים אותו אצלו, הוא פשוט הפך לאויב גדול, וכמו שאמרת, הכל אישי.
טוב, אז אתה אומר כמו שאני אמרתי, ואני רוצה עכשיו שהמאזינים ישמעו כפי שדני אמר. מה אתה צופה קורה לנו בשבוע הקרוב? ואם זה לא מוכרע בשבוע הקרוב על ידי גנץ, מה קורה ב-21 הימים הבאים?
אם זה לא מוכרע על ידי גנץ, יהיו בחירות שלישיות.
זאת אומרת, אתה לא צופה שב-21 הימים הנוספים יהיה איזשהו מפנה.
לא יהיה, כי יש הרבה עניינים אישיים של ליברמן עם ביבי, ביבי עם האחרים. לא תהיה ממשלה אחרת אם לא תהיה הממשלה הזאת. ויש עכשיו...
מה זה הממשלה הזאת?
שגנץ מקים ממשלה, ממשלת מיעוט, ואחרי שהממשלה הפניות תתפקד ותהיה תקופה, אז הוא יוכל לצרף את הליכוד בתנאים חדשים ובמצב חדש או בחירות חדשות. אבל אם הוא לא מקים עכשיו ממשלת מיעוט, כנראה שלא תהיה ממשלה ויש בחירות שלישיות.
ומה הסיכוי שלדעתך הוא הולך על הצעד הזה, והאם אתה גם סבור שהוא מאחורי הקלעים מתואם עם ליברמן?
אני משוכנע שהוא מתואם עם ליברמן, לא איך כל הדרך, והסיכויים לצעד הזה זה עניין של אומץ. הוא סך, הרי ביבי לחד אותו בפינה שלא לתת לגיטימיות לממשלה שנתמכת על ידי ערבים, למרות שהוא נתמך על ידם לאורך שנים בהרבה דברים אחרים, ואם הוא יחליט לגדל אומץ ולצאת מהפחד הזה מה יגידו ומה יהיה התגובות, הוא גם יהיה ראש ממשלה וגם הוא יגלה שכל מה שביבי עטיף נגד בנושא הזה לא מתגשם ואפשר להתקדם טוב עם ממשלה חדשה.
טוב, אני רוצה לעשות את נחתה, לשמוע קצת מוסיקה, ואנחנו נמשיך.
אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת, בהגשת שאול אייזנברג.
טוב, אנחנו ממשיכים עם דני וידיסלבסקי, ו...
יש לך את זה.
כן, קודם כל תגיד לי...
יפה שאול, הוא למד.
המילים של השיר של בועז שרעבי, מכוונים לביבי נתניהו?
תשמע, הקול של בועז שרעבי חודר לנשמה, אני מאמין שזה חודר גם לביבי נתניהו.
כן, אבל התוכן, אתה יודע, של המילים האלה, אני חושב שדווקא אדם שנמצא היום בפוזיציה של ביבי זקוק לעידוד מן הסוג הזה.
כן, הוא צריך הרבה כוחות, אני לא מקנה בו ולא מאחל לאף אחד להיות במצב שלו.
אתה מכיר הרי את ביבי, כבר אמרנו, לאור זה שאתה מלווה אותו כל כך הרבה שנים, וכתבת את הספר סודות השיווק של ביבי. אגב, הספר נכתב לפני הבחירות של 2019.
כן, הבחירות היו הפתעה, הם הקדימו אותי, אז הייתי צריך להאיץ את התהליכים של הספר, כתכננתי אותו, ופתאום נפלו בחירות סבב ב', אז הייתי צריך להאיץ תהליכים.
תראה, אני קראתי את הספר, ומי שקורא את הספר... בוא נאמר, לא צריך להיות גאון כזה גדול בכדי להבין שאתה מציג את ביבי כגאון.
כן.
האם הגאון ביבי נתניהו יצליח לחלץ את עצמו מהפלונטר או מהמבוכה שהוא נמצא עכשיו בסתיו 2019?
יש לו כמה פלונטרים פה. יש לו פלונטר פוליטי, יש לו פלונטר משפטי, ויש לו פלונטר אישי של כל מה שקורה סביבו. וביבי הוא גאון, אין מה לעשות. יש לו יכולות, אפשר להגיד עליו הרבה ביקורות ולהיות בעדו נגדו, אבל הוא גאון, ויש לו כושר הישרדות מטורף.
כן, אבל נכון לעכשיו, אני חושב... הוא צריך להתמודד בכל החזיתות שאתה עכשיו הזכרת.
הוא ימשיך להתמודד, והוא עוד יתקוף יותר. זאת אומרת, נגיד וגנץ מקים ממשלה היום, ביבי לא הולך לשום מקום, הוא ילחם עוד יותר חזק, הוא יתנגד לממשלה הזאת, הוא יארגן אולי הפגנות כמו ימים אחרים, והוא ינסה לגרום לחברי כנסת מכחול לבן לערוק, הוא לא ינוח ולא יירגע, כי הוא פייטר, והוא יודע לעשות הרבה פעולות, הרבה מניפולציות כדי להשיג את המטרות שלו, והוא לא הולך לוותר כל כך מהר.
וזה הוא יצטרך לעשות במקביל למאבקים המשפטיים.
זה ממש משולב ביחד. הפוליטיקה, המאבקים המשפטיים והשיווק, הוא משתמש בשלושתם ביחד, כי המאבקים המשפטיים עד היום הוא מנהל אותם בעיקר בזירה השיווקית. גם יש את מנדלבליט, שחלק אומרים יועץ משפחתי לממשלה, חלק אומרים משהו אחר, וגם שיווקית הוא מוכר לעם ולאנשים. אתה רואה עכשיו פתאום יש הדלפות הפוכות בתקשורת מחקירות, פתאום על ניר חפץ, דברים כאלה.
אבל זה לא משהו שהוא לא נכון.
איזה מחלקים?
כל מה שהודלף עד היום לתקשורת משני הצדדים, מסתבר שהם היו נכונים.
כן, אף אחד לא אומר...
מביאים ציטוטים, אז...
יפה, לא, בסדר, אז אני אומר, זאת אומרת שההדלפות... פתאום רגע לפני ההחלטה של היועץ המשפטי וכל מה שקשור מסביב, פתאום יש גם הדלפות שבצד השני.
נכון.
שעוד הפעם, אנשים מן השורה, האזרחים, שעדיין רואים ושומעים, ואנשים לא מטומטמים. והם רואים את כל מה שקורה, והם אומרים לעצמם, אתה יודע מה, רגע, בוא נשמע, הוא לקח סיגרים, לא לקח סיגרים. הוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה, ועדיין הם מעדיפים, אני חושב שזה הפסד שלנו בתור ציבור, הם עדיין מעדיפים את אותו אחד שנחשב בעיני האנשים כמושחת, כלא מוסרי, כלא נכון, אבל עדיין באים ואומרים בתור ראש ממשלה, הוא עשה את העבודה שלו יותר טוב מכל אחד אחר. עכשיו, יש שלושה דברים שאתה אמרת, בצד הפוליטי.
נכון.
בצד
המשפטי והשיווקי.
יפה, בצד הפוליטי, ברגע שיחליטו שהוא עומד למשפט, אז הוא יצא לנבצרות.
לא, הוא לא יצא.
הוא יצא.
החוק
המדעת ישראל... אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, אז הוא יצא.
אם הוא לא יהיה ראש ממשלה. החוק המדעת במדינת ישראל אומר ששר לא יכול לקהן
כשר.
תיקים פליליים, חבר כנסת לא, אבל ראש ממשלה יכול.
ראש ממשלה, כן. אוקיי. אז יכול להיות שהוא יצא, כי בוא נראה. כל הזמן מדברים על הטענה הפוליטית, הרי שאומרים שאיך הוא יכול לנהל גם מדינה וגם את ענייניו המשפטיים. בהרבה מקרים, ראה דוגמת שרה, היא אפילו לא הגיעה לבית משפט.
נכון.
היו עורך דין. עורכי הדין שלו, זאת אומרת, אנשים יוצאים מהפרופורציות הנכונות. הוא לא חייב להגיע לכל דיון, ולפעמים, אם הוא לא יגיע, לא יקרה אסון. יש עורכי דין, הם מטפלים בעניין הזה.
זאת השאלה באמת.
גם אם יהיה לו כאבי בטן ויש לו שלשולים באותו יום, והוא לא יגיע לבית משפט, אף אחד לא יגיד, הוא ברח. אוקיי? לא נורא. בצד הפוליטי דיברנו, בצד הפלילי, הוא יצטרך להוכיח את חפותו. מה לעשות שיש... נכון, שמעתי היום נתון מדהים, 36 ראשי מועצות שנרשעו, 18 שרים חברי כנסת שהורשעו, נתון מטורף מדהים שכנראה מעיד על חולי בפוליטיקה שלנו.
כן, שחיתות כבדה מאוד. שחיתות
כבדה, ולפעמים דרך אגב זה לא נושא של שחיתות, כי ישב פה רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, ואמר, ואתה יודע את זה שאול, הדרך לתרומות שהוא מקבל, גם פסולות, וגם זה נחשב כמשהו פלילי שאסור לו.
עד היום התורמות היה חלק הקטן.
אין, אין, אין בדיוק את ההסבר, הקו הזה שאומר, זה מותר, זה אסור, וזה מפיל הרבה אנשים שלפעמים, אתה יודע מה, לא בדיוק היו עבריינים.
אתה יודע שהיא ידיעת החוק אינה פותרת מעונש?
נכון, היא ידיעת החוק לא פותרת מעונש, אבל עדיין כשאתה מסתכל על אנשים, ואתה מסתכל, אתה אומר, הבן אדם לא עשה, זאת אומרת, כל חייו הוא היה בסדר, פתאום הייתה איזו מידע שהוא לא ידע עליה. אז אני לא יכול להגיד שאחד כזה, הוא תכנן את זה, יזם את זה ועשה את זה כעבירה.
יש במשהו, יחד עם זאת, תסתכל על זה, שאם אנחנו מורידים את הרף של המוסר, ערכים בחברה, אז אנחנו פשוט נגיע לחברה שאף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות בה.
אתה צודק, סליחה, אני עוצר, אני עוצר. אם אנחנו מדברים על מוסר וערכים, איך אנחנו מאפשרים לאחד כמו אחמד טיבי לקלל ולגדף את חיילי צהל? איך אנחנו מאפשרים לאנשים מהמפלגות הערביות להגיד שאנחנו נאצים? אוקיי? זה גם מוסר וערכים.
אתה צודק, ויש הרבה עבודה לעשות, והדרך שיהיה אפשר לשנות את זה, זה שמי שעומד בראש, הוא יהיה כמה שיותר נקי.
כי לא, אתה בטוח?
כשמישהו שעומד בראש הוא לא נקי, קשה לו לאכוף את זה על אחרים.
עוד הפעם, לא נקי, תראה, אנחנו כבר קבענו.
כן.
קבענו שהוא לא נקי.
לא, אני לא אומר שביבי נקי או לא נקי.
אני אזכיר למקרה מרים פיינברגר, ראש עיריית נתניה, שישמנו שהוא אשמה מפה להודעה חדשה ויצאה זכאית.
אני אומר, מי שזה לא יהיה, אנחנו צריכים שזה יהיה נקי, אני לא אומר מי שזה יהיה.
אנחנו צריכים שהממשלה שלנו תהיה נקייה, שהממשלה שלנו תשמש.
היא תהיה דוגמה לעם.
לעם שלנו.
ועדיין יושב בממשלה שר שכבר ישם בבית סוהר.
אבל זה החוק.
וראש הממשלה הזה שמתקיפים אותו, הוא שיחזיר אותו למקום הפשע.
אתה רוצה להגיד
לי? הוא לא יחזיר אותו מינה אותו כשר. הוא מינה אותו שר במקום שהוא גנב.
מחר גנץ יהיה ראש ממשלה, ויפרקו את הבלוק. גנץ יפנה לאותו גנב שישב בכלא, הוא ישים אותו באותו תפקיד, באותו מקום.
זה בסדר?
זה לא בסדר, אבל זה לא קשור לימין ושמאל.
מי מדבר עכשיו על ימין ושמאל?
דיברנו על מוסר, היום דיברתי על ראש עיר.
סליחה, כאשר ראש עיר חוטא, כאשר ראש ממשלה הולך לבית סוהר, אם זה היה, מאיזה מפלגה היה אולמר, אתה בכלל זוכר?
קדימה.
קדימה. אבל הוא היה לו מקור שלו בליכוד. אבל זה לא מעניין בכלל. זה בכלל לא מעניין.
אבל אתה מבין שראש ממשלה מורשע, משמש כפרשן, והוא מטיף מוסר לראש ממשלה שנחשב.
סליחה, למי אתה בא בטענות?
לכל מי שמתעסק עם העניין הזה של התקשורת.
סליחה, אז מה אתה רוצה? שהוא ירימו אליו טלפון או יפנו אליו והוא לא יבוא להתראיין?
לא, הוא לא צריך לפנות אליו.
אתה תראה, מה?
אדוני, אם אנחנו מדברים במדינת תקשורת...
אבל נחזור על אולמרט, אולמרט הדיח את עצמו, הוא לא חיכה להשתמש בבית משפט ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש לי משפטים, דיונים, עד שיהיה משפט חלול.
אבל אתה יודע, להגנה יש כמה דרכים. אז כל אחד חושב שזה הדרך שלו.
אז דווקא אולמרט, למרות שהוא איש ליכוד מובהק,
היה.
לא, הוא עדיין איש ליכוד מובהק.
היה. הוא כבר לא יצביע ליכוד, הוא לא מצביע ליכוד.
הוא לא יצביע ביבי, זה משהו אחר. גם בני בגין לא מצביע ביבי, אבל הוא עדיין איש ליכוד.
תראה, מה שמעניין פה...
יפה, הנה יש לנו גם את יהודה שצועק, איש ליכוד, תראה מה הוא צועק. לא, לא, הוא לא איש ליכוד, הוא היה.
הוא לא איש ביבי, הוא איש ליכוד.
אני דווקא רוצה...
הוא עדיין לא איש ליכוד.
אני דווקא רוצה להתייחס למה שאמר דני, שביבי, גם אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה אופוזיציונר לוחם ולוחם גדול.
הוא במיטבו שהוא נגד, שהוא נלחם, הוא במיטבו.
וזה אולי בניגוד לסברה של כאלה שלוחצים להקים ממשלה צרה, וטוענים שברגע שביבי יעזוב את בלפור, הוא יהיה אדם אחר לגמרי.
ירד לו הרבה מהכוח.
אדם מותש.
נכון, ירדו לו הרבה כוחות, כי אין מה לעשות. העמדה המנצחת הזאת, שיות ראש ממשלה, בבית ראש ממשלה, זה הרבה כוח.
אגב, אתה רואה את זה שביבי עוזב את בלפור?
אני רואה את זה שאם גנץ מקים ממשלת מיעוט, ביבי עוזב את בלפור.
עוזב?
עוזב את בלפור.
מה זה נקרא, בלי שום בעיות עוזב?
תשמע,
אני לא יודע... למה, אנחנו שומעים פה כל מיני קולות.
אני לא יודע מה שרה תעשה.
שרה, אבל ביבי... שרה טיטן...
רגע, למה זה סוגיה שהיא...
סליחה רגע, שיש פה חוק הגנת הדייר, וגם אם צריך לעזור...
אוי, נו, זה לא עשיתם
ש... אולי הם מפתח
שם,
אני לא יודע...
די,
די, עכשיו
תאמר. לנו, הוא מסביר לנו שביבי גם באופוזיציה יהיה מאוד מאוד לוחמני.
נכון.
וזה מאוד מעניין.
והוא במיטבו
שהוא
לוחם.
הוא יהיה לוחמני גם אם יהיה באופוזיציה, ואתה חושב שכל אלה שסוגדים לו היום כאשר הוא ראש ממשלה ימשיכו לסגוד לו?
יש כאלה שדיברנו תיקים פליליים שהם תלויים בו. למה? אסור להם שהוא ייפול. תראה, יש לנו את ליצמן, יש את דרי, יש את...
אני לא מתכוון לאלה, אני מתכוון לגדעון סער ושכמו...
גדעון סער נגדו ויהיה נגדו יותר, אז יהיו כמה שירימו את הראש, ולאט לאט תהיה תנועת אנטי ביבי בתוך הליכוד, אבל עדיין יהיו את הנאמנים לו, כי הם עדיין יאמינו שאו שהוא מגן עליהם מהצרות שלהם, או שאם הוא יצליח לחזור, אז הם תלויים בו וצריכים אותו. כי הם לא, כמו שדיברנו על אולמרט, אולמרט הוא איש ליכוד, בני בגין איש ליכוד.
היה.
לא, הם אנשי ליכוד, הם לא אנשי ביבי, מפלגת ביבי. היום יש מפלגת ביבי שזה שונה ממפלגת ליכוד, ואלה שתומכים בו גם בתוך הליכוד, זה תומכי ביבי, לאו דווקא ליכוד. ואפשר להזכיר את מירי רגב, כשהיא באה להתייעץ לפני שהיא הצטרפה לליכוד, אנחנו יודעים שהיא פנתה מזה עדן שילון או מישהו להתייעץ, לאן ללכת, האם לעבודה או לליכוד. כך שאנחנו יכולים להבין שיש פה תומכי ביבי, יש תומכי ליכוד, זה שני דברים שונים לחלוטין. ואם ביבי הולך לאופוזיציה, אנחנו נראה אותו במיטבו, כי הוא הכי טוב כשהוא לוחם. אם נראה מה הוא עשה בעשר שנים, פרויקטים של בנייה, או נסתכל על הדברים שבהם הוא נלחם, הוא הרבה יותר טוב בלהילחם. ובאופוזיציה הוא פשוט ייתן הופעה.
זאת אומרת, אתה, מה אתה צופה לנו בשבוע הקרוב? קודם כל, אבל אז אני רוצה לעבור
לך. רגע, מתי נגמר ה-28 יום?
ביום רביעי הבא.
יום רביעי הבא.
כן, זהו, אנחנו ממש...
שאול, יש לנו עוד תוכנית. כן, כן. כדי להתכסח עליה.
לא, ביום שני הבא, אני אביא לפה את הפרשן הפוליטי הכי בכיר שלי מאי פעם, אוריאל לין, שהוא, דרך אגב, העביר את החוק על בחירה ישירה בכנסת ה-12. וזה מאוד מעניין, כי הנושא הזה עלה.
עולה שוב על הפרק.
וביבי לא כל כך מתלהב מזה.
ביבי, קודם כל, מה הוא עושה? הוא
דרך אגב, בפעם האחרונה שהייתה הבחירה ישירה...
גם ליברמן, דרך
אגב. ברק הביס אותו, ברק הביס אותו. הוא ניצח, פרס, זכרו לברכה, יש לו הרבה זכויות, אבל אין מה לעשות, הוא לוזר. הוא יכול לרוץ 100 מטר נגד עצמו, להגיע מקום שני. פרס הפסיד לביבי כשהעבודה ניצחה את הליכוד. זאת אומרת, העבודה, היה להם 50 אלף קולות יותר מהליכוד, וביבי ניצח אותו ב-26-28 אלף קולות. אבל מול ברק, ברק הביס אותו בצורה מוחצת. כך שביבי, עם כל הרע שהוא אומר רק הוא יכול, הוא יודע שיש סכנה גדולה כשהוא ימיד את עצמו למבחן, ומעבר לזה, תשים לב שאת כל ההצעות שעולות, זה לא הוא מציע, אלא יש לו שלוחות מסרים. יש לו דרעי, יש לו אחרים, שהם מעלים רעיונות, והוא זה שאומר כן, לא, והוא פשוט משתמש בהם, שהם יגידו את הרעיונות שלו בתור מקרה מבחן.
איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, אותם שליחים שהרי באים בשמו, או מדברים בשמו...
שיתוף אינטרסים, שיתוף אינטרסים.
רגע, רגע, או יפה. ואני רוצה לחדד את השאלה שלך. תן לי מ-1 עד 10, את אלה שהם הנאמנים הגדולים ביותר של ביבי, ואת כל אחד ואחד את האינטרס שלו.
יש לנו קודם כל את אלה עם התיקים הפליליים, זה דרי.
נתת לו פה להכין,
דרי.
שיעורי בית רציניים.
אין בעיה, אין בעיה. זה קודם כל מתחיל בתיקים
פליליים. הוא חי את זה יום ולילה.
נכון. קודם כל זה התיקים הפליליים, כי זה הדבר שהכי נוגע לאנשים ומסכן אותם. יש לנו את דרי, יש לנו את ליצמן, ויש לנו את ביטן, ואת שר העבודה, קאץ. יש לנו 4 אלה תלויים בו, כי אם הוא הולך לכלא, גם הם הולכים לכלא. כן, הוא שומר כרגע, יש את מנדלבליט, יש את כל המערכת ששומרת עליו ועליהם. אז הם הכי נאמנים אליו, ומה שלא יהיה. אחרי זה יש את כל אלה שממונים בליכוד, שאין להם זכות קיום בלעדיו.
זאת אומרת, אתה מתכוון לכאלה כמו שר המשפטים,
שר המשפטים.
ומירי רגב ושכמותם?
בדיוק ככה, כל אלה בלעדיו אין להם זכות קיום פוליטית, או לפחות לא בצמרת הליכוד.
זאת אומרת, הם הופכים להיות פיונים.
ממש ככה, פיונים על סף הכניסה של לכנסת, ולכן...
עכשיו, איך אתה מנתח לי זה שכאשר אתמול בכנסת, בממשלה, הצביעו בעד צירופו, במינויו של בנט כשר ביטחון, יואב גלנט הצביע נגד.
יואב גלנט, צריך לדעת, גם הוא יש לו אינטרס. יואב גלנט רואה את עצמו בתור רמטכ"ל שהודח מהתפקיד בצורה לא תקינה, והוא מייעד את עצמו להיות שר ביטחון. לכן זה שהוא יוצא נגד בנט, זה לא בגלל שהוא נגד ביבי ושיקולים לטובת המדינה, הוא פשוט בעד יואב גלנט.
כן, אבל איך רואה את זה ביבי? הרי סך הכל, יואב גלנט היה בכולנו, ורק בבחירות האחרונות, בפריימריז
ירושה, האחרון, נכון.
הוא עבר לליכוד.
נכון, אז ביבי בטוח לא שמח מזה, אבל זה לא ממש מזיז לו, כי הוא יודע שגלנט לא יהיה שר ביטחון בשום סנריו. לא משנה איזה ממשלה תהיה, גלנט לא יהיה שם שר ביטחון, וגלנט רוצה לעשות שירים ולהראות שהוא קיים ולהזכיר את קיומו, אבל הוא לא הולך להיות לא שר ביטחון, ואם הוא ימשיך ככה, גם לא שר בכלל, אם ביבי יהיה ברשות ממשלה.
גלנט.
כן.
כן, עכשיו תאמר לי, טוב, זה באשר לגלנט, ושים לב שעל אלה ש... כביכול דיברו עליהם כיורשים של ביבי, אם זה ישראל כץ או שר, איך קוראים
לו? יולי אדלשטיין.
יולי אדלשטיין ושר...
השני, מספר 2 ברשימה שלו, של הליכוד. איך קראו לו?
ארדן, גלעד ארדן.
לא ארדן, השני, שחזר אך שלום מזמן מהפוליטיקה.
כחלון?
לא כחלון.
לא, גדעון סער.
גדעון סער.
גדעון סער, לא, הוא הדיר אותו לשישי, הוא מקום שישי כבר, או משהו כזה.
אבל גדעון סער לא שר היום.
נכון.
אבל הוא הצהיר שאם תהיה, אז הוא יתמודד.
איפה אלה מרגישים, איפה הם חיים כולם?
זה מעניין, ביבי, אתה יודע, אמר בבחירות האחרונות שהוא רוצה עוד קדנציה כדי להכשיר יורש. אחרי 20 שנה מכשירים יורש.
אולי ראש המוסד.
אולי ראש המוסד. כל שם שנזרק להעביר מטעם ביבי, לא יהיה היורש. כי ביבי זורק שמות של כאלה שלא יכולים לעבוד לו תחרות. הוא לא יזרוק שם של מועמד באמת לגיטימי שיכול לרשת אותו, אלא שמות כדי להרגיע ולהגיד שיש ירושה או הכנה, אבל הם לא הולכים להיות היורשים שלו.
אבל בסקרים פנימיים שעושים בליכוד, גדעון סער מוביל בגדול לעומת כל האחרים.
הוא מתנגד לביבי, זאת, כן.
אז איך זה מתיישב עם זה שמצד אחד אתה מסביר לנו... ושוקי מתלהב שיש תמיכה גדולה מאוד בביבי, ומצד שני, כאשר שואלים את הליכודניקים כן. מי המתאים ביותר להיות ראש הממשלה, אם לא ביבי, הם אומרים גדעון סער.
קודם כל נעשה סדר, על אף דבריו של שוקי, ביבי ראש הליכוד הכי פחות פופולרי אי פעם. עשיתי מחקר שמראה את זה מאז הקמת הליכוד בשנות ה-70, הוא הראש ליכוד.
נתונים שמופיעים סותרים לעומת משהו.
נתונים לשיווק שלו, סותרים לשיווק שלו.
אבל לעומת העם.
לא לעומת העם. לעומת ביבי רק משווק שהוא הכי פופולרי, והקהל שלו הוא הכי רעשני. כמו שהוא עושה עכשיו ליד הבית של מנדלבליט, את הרעש הכי גדול. אבל עובדתית, במספרי מנדטים, ביבי, ראש הליכוד, הכי פחות פופולרי אי פעם, ובבחירות האלה הוא עוד קרס לגמרי, כביכול הוא קיבל 32-33 מנדטים, האמת היא שהיה צריך להיות לו 41. כי הוא הכניס את כחלון פנימה, היה 35, ועוד כחלון, ועוד שהוא ביטל את פייגלין, הוא היה צריך לעמוד על 41, והוא קרס ל-33, זאת אומרת, הוא הפסיד עוד 8 מנדטים מעבר להידרדרות האחרת שלו. אז קודם כל ביבי משווק את עצמו בתור פופולרי, אבל הוא לא פופולרי.
אתה יודע, דרך אגב, יש גרסה שאומרת, וזה מעניין אותי מאוד לשאול אותו, כי אני לא התעמקתי בזה כל כך, שביבי, שהוא מצטייר בציבור כווינר, הוא בעצם לוזר. הוא הפסיד לברק בבחירות, הוא הפסיד לאריק שרון בבחירות, הוא הפסיד לציפי לבני בבחירות.
כן, לפי הנתון שדני סיפר, הוא הפסיד לכולם, הוא לא ניצח.
זה נכון, ועדיין
תראה. דרך אגב, זה חלק מהסודות השיווק של ביבי בספר של דני, אבל אנחנו אמרנו שלא נדבר היום על הספר, אבל הנה נתתי, זרקתי לך פה כמה עובדות.
כי זה באמת הדברים מהחיים, בדיוק, זה עובדות שאי אפשר להתפתח
גם. אז יכול להיות שמדינת ישראל לא צריכה ראש ממשלה, אלא צריכה אחד שישווק אותה?
זה מה שהוא אומר.
קודם כל, מדינת ישראל הייתה מתחננת שביבי יהיה שר חוץ, בלי זכויות של כספים, הסכמים וכדומה במדינת ישראל. מדינת ישראל הייתה מודה ומוקירה לשירותו 30 שנה. הוא משווק על, ואם הוא היה משקיע את המאמצים של שיווק עצמי לשיווק מדינת ישראל, היינו אור לגויים. עכשיו נחזור לגדעון סער. גדעון סער עושה מהלך מבריק. המהלך המבריק אומר ככה, אם הוא יהיה עוד אחד מנאמני ביבי, אז ביבי יגיד, כן, אדלשטיין, אמרת עוד שמות מקודם,
ארדן.
לא, ארדן קצת מתנגד לייט, אבל הוא
יהיה... ישראל קאץ.
ישראל קאץ, בדיוק, כל אלה שלא מפרים לביבי, ביבי יגיד, כן, אולי הם יהיו היורשים, והם לא יהיו אף פעם היורשים. מי שיהיה היורש, זה אחד שיצא קולנית נגד ביבי. כי הכלל בשיווק אומר, או שאתה מספר אחד, או שאתה יוצא נגד מספר אחד. אתה לא יכול להיות פרווה.
אבל אתה יודע, הוא גם יוצא עם רגל אחת קדימה ושתי רגליים מאחור.
הוא מפחד. תשמע, ביבי הוא מרכז כוח, ואפילו להגיד שאתה מתמודד מולו זה לא פשוט, אבל ראינו שברגע שסער אמר כאן, אני מוכן להתמודד מול ביבי, בוטלו הפריימריז. הרי, שוב, אחד משלוחת המסורים של ביבי זה רק רעיון של פריימריז, איך שסער אמר, אני מוכן, בוטלו הפריימריז
כן,
באותו רגע.
השאלה היא פה, כל מי שיוצא נגד ביבי, יש ישר התקפה ממקורבה וממשפחתו.
נכון.
האם לא עלול להיווצר פה מבחינת גדעון סער מצב שהנזק שיעשה לו הבן של ביבי שיוצא נגדו בכותרות
כן, שלוחת
כאלה,
מסרים שלו, כן,
כן, כן, כן, יגרום לו נזק בלתי הפיך?
כמו שראינו, כל מה שביבי יוצא נגדו חזק, גדל. זאת אומרת שגדעון סער צריך לעשות כמה שיותר פרובוקציות נגד ביבי ועיר נתניהו, שייצאו נגדו קולנית כמה שיותר,
למה,
כך הם יגדילו
אם
אותו.
אם הוא יקבל עכשיו כתב אישום, אז הוא ילך, אז הם לא יוכלו, הוא לא יוכל להישאר.
כתב אישום הוא לא הולך לשום מקום.
הוא לא יהיה ראש ממשלה.
לא, כל עוד הוא שומר ביבי מבחינתו.
ואז אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, כן. מן הסתם, זה יהיה כישלון, ואז יעשו פריימריז.
נכון,
לא.
האינטרס של ביבי, האינטרס של ביבי, שממשלת המעבר תמשיך עד שנת 2600. הוא בממשלת מעבר הוא ראש ממשלה, שיהיה בחירות כל 3 חודשים, אי אפשר לגעת בו גם תחת תיקים פליליים. זה אינטרס שלו.
אני רוצה גם להסב את תשומת לבך לאלטרנטיבות שיש. כמו היה הזכרה לרצח ראש הממשלה, אתה ראית את זה? והגיע אותו בן אדם שהוא המועמד לראשות הממשלה, והוא מצולם כשהוא יושן במהלך ההזכרה. מה זה אומר?
מה שזה אומר ש...
אגב, שלחו לי את התמונה.
אני אגיד לך, מה שזה אומר...
שהוא עייף.
כן,
הוא עייף. הוא עבד קשה, אז אם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה עוד יותר עייף, אז הוא ישן גם בכנסת.
אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר שהסתכלתי לאורך השנים, עקפתי בכנסת, יש גם את ערוץ הכנסת וגם צלמים של הלשכת עיתונות.
אין לו מה לעשות, הוא יושב כל היום בבית, רואה רק את הכנסת.
אבל זה עבודה שלו.
אני חוקר. אני חוקר גם התנהגות אנושית וגם שיווק. ומה שראיתי שיש תמונות של כל ראשי הממשלה שהם ישנים במצבים לא אידיאליים, שזה לא הזמן לישון. כלהיות ראש ממשלה או מועמד לראשות ממשלה, זה תפקידים שסוחטים מנטלית. וביבי באמת שוב יאמר לזכותו,
זה באמת לא שלא היה תמונה של ביבי שהוא
כן,
ישן.
יש תמונות של ביבי שהוא ישן, גם ברגעים מאוד מחיים, אבל הכוחות הנפשיים שלו לעמוד בכל הדברים האלה, זה לא מובן מאליו. זה באמת יכולות מנטליות אדירות, אבל כל ראשי הממשלה נתפסו ישנים, גם ברגעים קריטיים, חשובים וכדומה, מה שזה אומר שהם עוברים זמנים קשים, ואין מה לקנה בהם.
אז מה עושה את ביבי כל כך פופולרי? שלא מצליחים, למרות שהוא...
הוא לא פופולרי, הוא לא פופולרי, הוא מנצח ממשלות.
הוא מנצח ממשלות כשהוא לא מנצח את הבחירות.
בדיוק. מה שקורה שביבי יש לו פחות...
מה עושה אותו לכזה ביבי?
יש לו פחות מ-17% תמיכה מהעם. מה שעושה אותו, אחד הדברים, זה השיווק בעלי עניין. יש לו את דרעי, ליצמן ואחרים, שלהם הוא מוכר את עצמו מאוד טוב. כמו שתראית, יש בלוק הימין. מה זה בלוק הימין? זה כאלה שהם לא בעד אידיאולוגיה, ממשלה, קווי יסוד, הם בעד ביבי. תמורת מה שהם מקבלים. אפשר לבדוק את התקציבים שמקבלים.
אתה יודע, אני יכול לחלוק על מה שאתה אומר, מהסיבה הכי פשוטה, כי...
אבל הוא מדבר על... עובדות. דבר מחקרי.
כן, לא. הוא דיבר על בלוק הימין, אוקיי? שיש, אני זאת אומר, בוא נדבר על הבלוק של כחול לבן.
אני אתן לך דוגמה.
שבנוי מארבעה מטעים.
רגע.
שוקי מונה אתמול, נפתלי בנט, שר הביטחון.
איזה היגיון בעולם.
אתה, אם הייתם שואלים אותך לפני שבועיים, האם בנט בכלל יכול להיות אפסנאי אצל ביבי, היית אומר לא, מה פתאום?
אף אחד מעולם.
מה קרה?
מה קרה?
כשנודע לביבי בשבוע שעבר, שכחול לבן יושבים עם בנט ועושים עליו פרס ענק
שבנט הדליף את זה
בנרגע הוא קיבל את תיק הביטחון
אוקיי, זה שיווק בעל העניין
אז זה היה שיווק, אבל עוד הפעם
אז מה שקורה, הוא מוכר דברים של המדינה תמורת תמיכה
אני אתן לך פתרון להרכבת ממשלה
רק שוקי, עוד מילה האם נפתלי בנט היה באיזשהו סרט יכול להיות שר ביטחון באיזושהי ממשלה, התשובה היא לו, עובדה, הוא הרבה שנים בפוליטיקה,
הוא ניסה בפעם האחרונה,
אבל הוא לא התקרב לשום מקום, הוא התקרב למשרד החינוך שזה יפה מאוד, אבל הוא לא התקרב לשם.
אגב, עשה עבודה יפה מאוד.
אני לא נכנס אפילו לתכנים,
ולא בהכרח חייב להיות...
אבל להיות שר ביטחון, אבל להיות שר...
אם הוא היה כל כך טוב, למה ביבי פיטר אותו?
הוא פוטר בגלל משהו אחר.
על שיווק.
פוליטיקה, פוליטיקה.
בדיוק שיווק.
זאת אומרת, מי שלא היה... מי שלא היה טוב מבחינת פוליטיקה להיות שר חינוך, הוא טוב בכדי להיות שר ביטחון ולדאוג לביטחוננו.
אבל זה כמו שאני אגיד שהרשימה המשותפת טובה כדי לתת תמיכה לשמאל להיות ראש ממשלה.
שוקי, ובין... שוקי, שר ביטחון, נפתלי בנט, נפתלי בנט, האם תחשוב איזושהי מדינה בעולם זה לגיטימי שמישהו ימנה להיות שר ביטחון לשבועיים? הרי זה לא נתפס.
אני לא יודע אם זה יהיה שבועיים.
בין שבועיים לשלושה חודשים. או שיש ממשלה עכשיו, או שיש בחירות עכשיו.
בסדר, אז נתנו לו תפקיד.
אבל לתת שר ביטחון, אתה יודע מה זה אומר? המדינה במצב הכי מסוכן בעולם, עם הכי הרבה אויבים בעולם, ששר ביטחון ממונה בתור פרס פוליטי.
אז מה יותר טוב שאותו אחד יהיה גם שר ביטחון, גם שר...
לא. אבל אם הוא חושב שזה...
אני אשאל אותך, שוקי.
כן, בבקשה.
והוא יענה גם. אוקיי. אתם רואים מה קרה, ואני לא אומר עכשיו לטוב ולרע, מה קרה? עם מינוי זמני של שר משפטים. איזה טלטלה אנחנו עוברים. תאר לעצמך שעכשיו מינו שר ביטחון זמני, כפי שהוא אומר, לשבוע, לשבועיים, לחודשיים או לשלושה חודשים.
אז אני אענה לך.
זה נשמע לך.
אני אענה לך. טלטלה במשרד הביטחון לא תהיה. זעזוע.
אתה ידעת שמשרד משפטים לא תהיה טלטלה כזאת? ששר משפטים ידליף חומר שבית משפט הוציא צו איסור פרסום?
יש הבדל בין זה לבין זה מסיבה אחת, כי בביטחון יש עוד את אמן, ויש עוד הרבה גורמים שיושבים ולוקחים החלטות.
לכאורה גם במשרד המשפטים יש יועץ משפטי.
עכשיו, שר הביטחון, לצורך העניין, כשהוא יצא, יש את
הקבינט.
זאת אומרת, שהוא יבוא היום, אני עכשיו הולך להפציץ בעזה, אני לא לגמור אותם.
הוא יעשה מעשה של אמיר רוחנה, והוא ידליף פשוט חומר סודי שעשו...
אז אתה כבר מדליף חומר סודי...
אבל זה מה שיוחנה עשה.
בגדר ביטחון המדינה...
אבל זה מה שיוחנה עשה.
לא, זה כבר יהיה בגידה.
ומה שיוחנה עשה זה תקין, שר משפטים מדליף איסור פרסום של בית משפט.
אני לא יודע...
צו איסור פרסום של בית משפט במדינת ישראל.
עובדה שלא עשו כלום...
זאת הבעיה, כי הוא שר המשפטים.
לא, עזוב, אם היו רוצים...
זאת בדיוק
הבעיה. מוצאים, זה לא העניין.
אבל שוקי, למכור תפקיד שר ביטחון, זה בדיוק איך שביבי ראש ממשלה.
יש כחול לבן?
הוא מוכר תפקידים, ולמכור
תפקיד שר ביטחון... אתה יודע למה כחול לבן לא עושה קואליציה עם הליכוד והבלוק?
אני יודע דבר אחד, שאם בני גנץ היה מציע לליצמן, דרי, בנט, ושאר חברים את מה שביבי מציע להם,
הציע.
הוא היום ראש ממשלה עם 80... הוא לא הציע לבנט להיות שר ביטחון, הוא לא הציע לליצמן ודרי חסינות מהתיקים הפליליים שלהם.
הוא לא הציע להם... גם ביבי לא מציע להם.
רק יש להם את זה. הוא לא הציע להם הגדלת התקציבים והשארת התקציבים. אם הוא מציע להם את זה, היום הוא ראש ממשלה.
הוא לא... הוא גנץ היום...
עם 80 מנדטים.
גנץ היום לא ראש ממשלה, מהסיבה הכי פשוטה, כי הוא עם 35... או 34, והליכוד בא עם 55.
33.
לא, הוא לא מציע את הדיל.
33. גנץ עם 33.
לא משנה, 33. אבל אני בא ואומר, דבר מאוד פשוט. אתה, כחול לבן לצורך העניין, אתה לא מחרים את החרדים. נכון? זו הטענה. אתה לא מחרים אף קבוצה.
לא, הטענה שאני אומר זה שאם הוא ייתן את אותו, את אותן מתנות.
הוא לא רוצה לתת להם.
הוא ייתן את המתנות. מה הרעיון של ממשלת אחדות? הרעיון של ממשלת אחדות, תקנו אותי אם אני טועה, זה לקחת את השמאל ואת הימין, לחבר אותם ביחד לקווי יסוד משותפים.
אני אתקן אותך.
מה זה, מה?
ממשלת אחדות,
אוקיי.
זה שקר שיווקי שמוכרים
אותם. היום הוא מפיל לנו את כל השיווקים
כן,
שלנו.
זה שקר שיווקי. ממשלת אחדות זה הדבר הכי לא מאוחד שיש. היה בתולדות עם ישראל, נכון, ממשלת אחדות, גם אנשים מבלבלים בין אחדות לבין רוטציה, זה שני דברים שונים.
לא עושה רוטציה,
יכול להיות אחדות ויכול להיות אחדות עם רוטציה. ביבי לא הולך לעשות שום אחדות בלי רוטציה, שהוא ראש הממשלה הראשון, אז זה לא אחדות ולא רוטציה. עכשיו, אחדות בין שני צדדים שהם הפוכים, אחד אומר בעד חרדים, אחד נגד, אחד עם תקציבים כאלה אחרים, אחד אומר, ביבי אומר, אני רוצה לשמור על סטטוס קוו עם הפלסטינים, לא רוצה להתקדם כלום לשום כיוון, ואחד אומר, אני רוצה או מלחמה או שלום, הוא אומר, אני רוצה משהו, אין פה אחדות, יש פה שני צדדים הפוכים.
אז תשבו, תגיעו למוסכמות משותפות,
לפי הטענות
לקו בתקשור... יסוד משותף, ומפה תמשיכו
נכון,
הלאה.
נכון, הבעיה שאלה,
זה הכל. זה...
לפי הטענות
אבל
בתקשור...
אבל אז ביבי צריך לזנוח את הגוש שלו.
הוא לא יזנח את הגוש.
נו, אז אין, אז זה לא...
למה שהוא יזנח את הגוש?
אז זה לא אומר של התאחדות.
למה?
אתה אומר דבר והיפוכו.
אני לא אומר דבר...
סליחה, הליכוד, 32. נכון. כחול לבן, 33.
נכון.
כמה זה ביחד? 65.
נכון.
נו, זה ממשלת התאחדות. אתה לא רוצה אחדות.
לא, אני לא מוכן.
אין אחדות של סמוטריץ' עם כחול לבן. אין להם קווי יסוד משותפים.
בוא, מי שהצביע לבית היהודי, זה היה ברור לו שהוא מצביע לבית היהודי, והוא מצביע לליכוד.
לא.
למה לא? למה הוא הצביע לכחול לבן?
אני אגיד לך למה.
מי שהצביע לשס, אני אמשיך, אבל אני אמשיך.
שני אחת.
מי שהצביע לשס, ידע שהוא מצביע לשס, שהולכת עם כחול לבן, עם מליכון.
שוקי, זה לא נכון.
למה לא?
אני אסביר למה. אם גנץ מציע היום לבנט להיות שר ביטחון לארבע שנים, היום בנט מתפטר מהליכוד, זה מצביע כחול לבן.
הוא לא הולך.
היום.
הוא לא הולך. נקודה, הוא לא הולך.
בוא נתקשר, נעלה אותו לשידור את בנט.
הוא לא הולך, אני אגיד לך גם למה הוא לא הולך.
נעלה את בנט לשידור.
כי הוא הבטיח לבוחרים שלו, וההבטחה שלהם, כמו שחשובה ההבטחה לכחול לבן, ההבטחה של שס ושל הבית היהודי, אנחנו הולכים עם הליכוד, נקודה.
יופי, אז אני שואל אותך.
וזה הכל, וזה צריך לשמור על זה ביחד.
אז עכשיו בוא נשים הצעה על השולחן. דרי מקבל אישור שאין תיק פלילי נגדו, ותקציבי שס עולים.
הוא לא הולך.
היום הוא חותם, היום, בזה הרגע, בסוף השידור הוא חותם.
אז פה אנחנו חלוקים.
עכשיו, ההיסטוריה מראה את זה. עובדה שדרי היה בממשלת רבין.
בסדר, זה היה היסטוריה, זה לא היה היום.
זה אותו דרי.
איך אומרים?
זה אותו דרי.
אני לא תומך שמאל, ואני חושב שמרגישים את זה, אבל כשאומרים את רבין, אז צריך לשים את רבין, ואחר כך להוריד את השאר, לא להשוות גנץ ורבין באותו קטגור.
אתה צודק לגמרי?
עם כל הכבוד.
טוב, אני מבקש לך דבר אחד. יש לנו דקה. לתוכנית הבאה תביא לי בדף אחד תוכנית השיווק של שוקי אברהם. מאזינות ומאזינים, מאזינות ומאזינים, הייתה לנו תוכנית מאלפת, זה הזמן להודות לאורח שלנו דני וידיסלבסקי. זה הזמן שלנו להודות לאורח ולמפיק שוקי אברהם.
האגדי.
אנחנו נפרדים מכם ונשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה.